שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 70 של רוורסים פלטפורמה.
וואה, זה כבר ממש מבוגר.
כן, יום הולדת זהב. היום אנחנו מארחים את עינת.
שלום,
ואורנית. שלום, שלום. אם זכור לחלק מהמאזינים, אירחנו באחד הפרקים את דקלה, בנושא של נשים בתעשייה, ופה רצינו קצת להעמיק, גם לספר על פורום יזמיות. אז זהו, אז אולי קודם ספרו לנו על עצמכם, על ההיסטוריה שלכם, ואחר כך על הפורום.
אוקיי. אז שמי עינת מצור, ואני אסושיאט בקרן הון סיכון ג'מיני, שאני מכסה את התחום של תוכנה ואינטרנט. ובעבר שלי הייתי גם יוזמת צעירה וראשית דרכה, ומאז הצטרפתי להון סיכון, ומתי ששאני הגדולה אני רוצה לחזור להיות יזמת. ובקונטקסט הזה יצא לי לראות שקיימות מעט מאוד יזמיות טכנולוגיות, ובעצם ניסיתי לחשוב מה אפשר לעשות כדי לעזור. אז ממקום מאוד מאוד פרקטי של לנסות להבין את הסיבות ואת הדברים הפרקטיים שאפשר לעשות כדי לעזור, הקמנו ביחד, אחר כך גם רונית תספר לעצמה, ויש גם בחורה נוספת בשם מילה שלא נמצאת פה, החלטנו להקים ביחד את פורום יזמיות, שזה פורום שהמטרה שלו היא באמת להעלות את הנושא הזה על סדר היום, ולעשות מפגשים במקומות שבהם נשים טכנולוגיות זקוקות לעזרה בשביל לעבור את הקו לכיוון היזמות.
אמרת שהיית יזמית בעבר?
נכון.
ומה זה התבטא?
זה... הובלתי מיזם טכנולוגי במסגרת חממה בשם אינקוויז'ן שפעלה בעמק הסיליקון בתקופה שהייתי שם לפני שחזרתי לארץ. זה היה סדר גודל של שנה ככה שהובלתי את הנושא הזה עד שבצערנו נאלצנו לזכור את הבסטה ולחזור הביתה.
איזה תחום טכנולוגי זה?
זה היה, אני יכולה לתת ככה את הפיצ' המאוד כללי, אבל פלטפורמה להקמה של virtual schools online.
אוקיי.
היום זה כבר תחום שהוא די עמוס, אבל בתקופה היא הוא היה מאוד מאוד בתולי, לפני 3-4 שנים, כן.
אוקיי,
אחלה. היי, שמי אורנית שינר, אני co-founder ומנכלית שלי לסטארט-אפ בשם סנדם. סנדם היא חברה שעוסקת בתחום ה-social communication, אנחנו עושים תקשורת רבת משתמשים בין המובייל לבין כל הרשתות החברתיות. החברה הוקמה לפני 3 שנים. וזה הבית ספר הכי טוב, ה-MBA הכי הכי אינטנסיבי שיכולנו אי פעם לדמיין שיהיה למי מאיתנו. זאת הרפתקה מדהימה ונפלאה שבמהלכה פגשתי כל מיני אנשים אחרים מעניינים, כולם ורובם מעניינים ולפחות מעניינות. בהקשר הזה פגשתי מנכלית אחרת בשם הילה אוביל מחברה בשם White Smoke, והתחלנו להיפגש לעתים תכופות ולדבר, ופתאום קלטנו שיש לנו כל מיני נושאים משותפים שהם רלוונטיים לנו ופחות אולי למנכ"לים גברים, כל מיני נסיבות, אירועים, מערות שרק אנחנו מקבלות ואף אחד אחר לא היה יכול לדמיין שמישהו יעיז להגיד לו דבר כזה, ואמרנו שהוא יכול להיות מעניין להקים ארגון שבו אנשים בנסיבות או נשים בנסיבות כמו שלנו יוכלו להיפגש. הקוראים לנו אז את עינת, וככה בעצם התחלנו לדחוף כולם כל אחת מהאינטרסים שלה ומהצרכים שלה את הכיוון של יזמיות.
והחברה הזו היא חברה ישראלית?
כן.
ויצא לך להתקל גם בחברות אירופאיות או אמריקאיות?
אני, רוב הלקוחות שלי הם מכל שאר העולם. אני פוגשת, הלקוחות העיקריים שלנו הם בתחום הטלקום, ובתחום הטלקום אני כן פוגשת נשים פה ושם. אגב, לרוב לא בתפקידים של ה-C, יותר נמוך, אבל...
אז יצא לך להרגיש אם יש איזשהו הבדל בין הגישה הישראלית לאירופאית, אמריקאית או אסיאתית?
זה מעניין, אני עליתי ארצה לפני 15 שנה בערך, וכמעט כל מי שאני גדלתי איתו וגרתי, כמעט כל מי שלמדתי, כל אנשים כמעט הגיעו לכל מיני תפקידים בכירים. והגישה בישראל במובן מסוים הרבה יותר קלה ונוחה, ובמובן מסוים הרבה יותר קשה. כלומר, מאוד נורמטיבי פה שבארבע מותר כמה פעמים בשבוע ללכת לקחת הילדים, וזה לא טרגדיה. ומצד שני, והחברות שלי בחול משאירות הילדים בגן עד 7-8 בערב, זאת אומרת, שנבין, אני מדברת על יותר קל לילדים בסיפור הזה. מצד שני מאוד ברור בחול לגבר שהוא חלק מהאחריות ולא שהוא עוזר לאשתו בתפקיד. אז יש כל מיני הבדלים. בסך הכל אנחנו חברה שלמרות כל הקשר של את מי אני מכיר מהצבא, אני הגעתי אחרי הצבא, אני לא מכירה אף אחד מהצבא, אפשר כן להתקדם ולהכיר את האנשים, ואנשים פתוחים, ואפשר ליצור את הקשרים מאפס מצד אחד. מצד שני זה כן חברה שוביניסטית, שהקשרים בצבא כן עוזרים וכן מאוד מאוד משמעותיים, וזה לכאן ולכאן. בסופו של דבר שום דבר, יש יתרונות יש חסרונות כמו בכל דבר.
אני אגיד שאני דווקא חושבת שזה לחלוטין, זאת אומרת אני לא חושבת ששוביניזם זאת הבעיה. אני חושבת שדווקא בישראל יש הרבה כבוד לנשים, ויש לא משם, יש גם כאלה שפחות פחות יודעים להתנהל בסביבתן, שאין מה לעשות, שוני תמיד יוצר קונפליקטים. ואני חושבת שזו צבא שהיא בהחלט מאוד male oriented, במובן הזה שכולם עוברים דרך קור ההיתוך של הצבא, הקשרים שנוצרים בצבא הם קשרים נורא משמעותיים, כאילו אורי פה יכול לספר, נכון, הקמת את החברה ביחד עם מישהו שהיה איתך,
כן.
היה איתך ביחידה. ואני יכולה להגיד לכם שבתפקיד שלי בהון סיכון, יוצא לי לראות הרבה מאוד יזמים שמגיעים, שהם היו ביחד טייסים, או שהיו ביחד...
אבל את יודעת שאני חושב שבסיפור הזה, וזה אולי משהו אחר, או נושא לפודקאסט אחר, עד כמה הצבא משפיע על התעשייה שלנו, כשנכנסים ליזמות, הנושא של היכרות עמוקה הוא מאוד מאוד משחק. זה שותף שאתה לוקח איתך עכשיו. ולכל אחד מאיתנו יש שותפות עם איזשהו מישהו מאמין השני, אני חושב. אבל...
או מאותו מין.
מה?
או מאותו מין.
או מאותו מין, זה לא משנה, אבל יש... בעניין הזה אני חושב שיש... ההיכרות מעמיקה מאוד מאוד עוזרת להיכנס מראש לתוך שותפות, שבאיזשהו מקום קצת שותפות גורל. ואין מה לעשות, צבא זה קור היתוך והוא עושה את זה.
אבל את לא אומרת שזה כאילו, את לא אומרת שזה לרעה, את אומרת זה המצב, יש לבד, יש קור איתוך, זה לא רע, אבל זה...
אני לא אומרת, אני פשוט מתארת איזושהי סיטואציה.
אינסידנטלי זה מפלט אנשים החוצה.
אגב, לאו דווקא, זאת אומרת, יש לי הרבה חברות שכן יוצאות 8200 והלכו עם כל מיני בנים ואו בנות שהיו איתם ב-8200 והתקדמו איתם. זאת אומרת, זה לאו דווקא, ואני שוב אומרת, אני בתור מישהי שהייתה אאוטסיידרית לחלוטין והגיעה, אני לא יכולה להגיד שנטרקה לי הדלת בפרצוף, נהפוך הוא, צריך לעבוד יותר קשה להכיר את האנשים, אבל... אנשים פתוחים ונחמדים ומוכנים לשמוע, אבל אין ספק שיש פה איזשהו משהו שהוא כן לטובת, זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש יתרונות וחסרונות.
פשוט יותר קשה לייצר את הנטוורק אנשים, נכון. עכשיו, אני בהחלט, זה כמו שאמרת, זאת אומרת, אני חושבת שהאחריות היא בראש ובראשונה עלינו, אנשים, כדי להתקדם, זאת אומרת, לחלוטין משם אני באה, ויש מקומות שבהם צריכות את העזרה וצריכות את הפוש, צריך להיות הרבה יותר awareness לכל הנושא של איך מתנהלים עם ילדים. אני יכולה להגיד לך שעבדתי בשני סטארט-אפים לפני שהצטרפתי, או כמו שלושה, לפני שהצטרפתי לג'מיני, ובכל שלושת הסטארט-אפים שהייתי, הייתי אישה היחידה, בתפקיד שהוא תפקיד מקצועי, זאת אומרת שהוא לא תפקיד אדמיניסטרטיבי.
כן, לא, גם רואים את זה, אני בכל החברות שעבדתי, אחוז הנשים, הוא ברור שהוא עבד כאן, הוא עושה, ברור.
אז בחברות הגדולות, דווקא בחברות הגדולות כבר רואים הרבה יותר. אני חושבת שבחברות כמו, אתה יודע,
50%
אינטל וקומברס, רואים כבר, אני לא יודעת, אין לי את האחוזים, אז אני לא יודעת.
אולי 30, אולי 20, נכון? אבל זה לא מגיע ל-50.
זה לא מגיע לכמויות האלה, זה נכון, אבל רואים יותר. וגם רואים כבר יותר נשים שהן מנהלות פיתוח, מנהלות R&D, זה לא מגיע למספרים של הדברים, שוב, אני חושבת שזה בעיקר מקום של איפה האקוסיסטם מאפשר את זה מבחינת הילדים.
את חושבת שיש מחסום גדול יותר במעבר מעבודה בתחום הזה למעבר לשלב של יזמית או ש...
אני חושבת שפשוט אתה מתפנה למקום הזה שהופך להיות המקום שבו אתה בשל להיות יזם, אחרי שאולי עשית איזשהו... עברת איזשהו אפיזודה אחת או שתיים בקריירה שלך, וזה המקום שבו אתה מרגיש שאתה רוצה כבר לעשות משהו. בדרך כלל רוב האנשים לא יוצאים ישר מאוניברסיטה ומתחילים עסק. לרובם עשו איזה תפקיד שניים במסגרת של הקריירה שלהם, ועכשיו הם החליטו שהם יודעים שהם רוצים להתקדם ולעשות משהו משל עצמם. זה השלב שבו בדרך כלל אנשים מקימות משפחה. שבדבר הזה הוא, אתה יודע, עובדה, אין מה לעשות. עכשיו, נראה לי, אתה יודע, אני, עוד אין לי ילדים, יום אחד, כלומר, אני מקווה שמתישהו בקרוב יהיו, אבל נראה לי שלהקים חברה ולעשות ילדים באותו זמן.
אנחנו פה בסביבה פולנית לגמרי, תיזהרי, אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נבדוק שזה קורה.
אם אנחנו פה תשמע את הקלטה.
זה משאירים את זה אחר כך לחם שלי, לחמה שלי, להורים שלי, כן. אבל אני אומרת בגדול, שני האתגרים האלה שהם אתגרים בחיים האישיים ובחיים המקצועיים, הם אתגרים שהם נורא גדולים, בהגדרה, ולשלב את שניהם ביחד, זה נראה לי שדבר שהוא לא פשוט. ומקורך
ה... אוקיי, אז פורום יזמיות, ספרו לנו עליו קצת, מה עושים שם, איך זה עובד?
פורום יזמיות פתוח לכל מי שכבר בפועל יזמת, וכל מי ש... רוצה לעשות את זה, חושב לעשות את זה, יש לה כבר רעיון, או יש לה את הדרייב, אבל עוד חסר לה את הפוש האחרון הזה של לקפוץ למים הקרים, ואולי לא כל כך קרים, ופשוט צריך להרגיע אותן שזה בסדר בטמפרטורה סבירה. וכמובן, יש גם עוד כל מיני גופים כמו הקרנות הון סיכון וכן הלאה, שבאמת מאוד מאוד, הקרנות מאוד תומכות בנו, ועינת עשתה שם עבודת קודש והביאה לנו... אנשים, נשים מדהימות מכל מיני קרנות שתומכות גם כלכלית, גם עם מקומות למפגשים וכן הלאה. גם אם לספר את סיפורן, יש לנו אנשים שבאמת נפתחו וסיפרו סיפורים שאני חושבת שכל יזם ויזמת היה מאוד מאוד רוצה להיות נוכח, אבל זכינו ואנחנו אלה שיכולות לשמוע את זה לצערכם, אבל... בגדול הרעיון הוא כל פעם להביא מישהי שכבר עשתה את זה ומספרת את סיפור חייה מהפן המקצועי יותר, אבל גם הרבה פעמים מהפן האישי, כי הוא מאוד רלוונטי לנשים בתחום הזה דווקא. ולהביא גם כל פעם יזמת צעירה שיש לה רעיון והיא עוד לא יודעת איך להוציא אותו לפועל, או שהיא אפילו כבר בשלב של להציג בפאורפוינט ולנסות לקבל term sheet, לתת עיצות, לפתוח דלתות, לעזור להן להגיע לאנשים הנכונים, או להגיד להם, תשמעו, זה רעיון מזעזע, ואל תבזבזו את זמנכם, אני חושבת שזה לפעמים העיצה הכי טובה שיש לתת, לא לבזבז את הזמן, זה חשוב גם.
אני חושב, אני מקשיב פה לזה, אני חושב על ההבדלים בגישה, אתם מכירים את טק אביב, של ירון סמיד, אז שם זה, אל תעשו לי מצגות, אל תספרו לי את סיפור חייכם, בואו תעשו דמו של המוצר, זה מריצים שלושה דמויים בכל מפגש ונותנים פידבקים וכו' וכו'. אז אני שומע אותך מדבר, אז אני רואה את הגישה הנשית, המכילה, תספרי לי ציפור חייך.
של אלה שכבר הצליחו אגב.
מה?
של אלה שכבר הצליחו, אנחנו לא מקשיבים לסיפור חיים של המתחילות.
של אלה שאין להם סיפור חיים, כן.
אבל אתה מאוד צודק, ואגב, זאת אומרת, הפרספשן שלך מאוד נכון, כי יש באמת שוני באופן, זה לא חדש שפה שום דבר לאף אחד, יש שוני באופן שבו אנשים מתקשרות, באופן שבו כבר...
זאת אומרת, להפסיק להכחיש את זה, לקבל את זה ולנצל את זה.
זה פשוט ככה, עובדתי.
לנצל את היתרונות ולהתמודד עם הקשיים.
כן, ומה שקורה פשוט במסגרות העבודה שבהם מרב האנשים הם גברים, הנוהל של צורת הקומוניקציה שנוצרת היא באופן טבעי, יותר גברית במהותה, ואני יכולה להגיד לך שאני יודעת לשחק את המשחק הזה, כי אני שם כבר הרבה מאוד שנים, אז אני יודעת איך אני צריכה להתנהל בעולם הזה, ומה הדברים שאני יכולה או לא יכולה להגיד.
למה בוא כגיל אחי, בבורא,
לא ברמות האלה, אבל כן יש הבדל באופן שבו אני מתנהלת כשאני מוקפת לחלוטין רק בגברים, או בין שיש איזשהו מינגל שזה בשאיפה המצב שאמור להיות. וזה מאוד משפיע, וגם בתק אביב, אתה רואה שרוב האוכלוסייה שמגיעה לשם, זה אגב אחת הסיבות שהחלטתי להקים את יזמיות, כי ראיתי שנשים פשוט לא מגיעות לשם. ושאלתי את עצמי, למה הן לא מגיעות? אתה יודע, במפגשים הראשונים לפחות שהוא עשה, זה היה מוגבל ב-100 אנשים סך הכל, שהוא בערך, כל פעם ספרתי, פעם זה היו 7-8 נשים, שמתוכם 4-5 ככה מ-VC, והשאר הם כל מיני נותנות שירותים, ובעצם לא הגיעו
יזמיות. או מהסטודנטים של...
או מהסטודנטים של IDC, כן. בפועל בעצם לא הגיעו יזמיות. ואתה יודע, התחלתי לשאול, אז למה? חלק מהעניין זה באמת הקושי להיכנס באירועי נטוורקינג, שבהם אתה מוקף באנשים שאתה לא מכיר וכולם גברים. יש איזשהו אלמנט כאן שהוא יותר בעייתי עבור נשים שלא מגיעות מהעולם הזה. אז באמת אני חושבת, אבל מה שאנחנו באמת מנסות לעשות זה בעצם ללוות את כל האספקטים של הלייף סייקל של איך אתה מייצר יזמת, או איך את מייצרת יזמת, אוקיי? כי הן עוברות כל מיני, הנשים האלה עוברות כל מיני שלבים בדרך, נכון? הן קודם עוברות דרך בית ספר תיכון, אחר כך צבא, אחר כך אוניברסיטה, עבודה ראשונה וכו'. אז איך אנחנו בעצם מגדילות את כמות אנשים שאנחנו מעבירות דרך הפאנל האלה, שבסוף אנחנו מייצרות יותר ויותר יזמיות? כי באמת הבעיה שלנו היום היא לא...
מה זה שונה מלייצר יזם?
זה...
יש בית ספר, יש פאנל, יש מתכון ללייצר יזם? אין.
נכון, אני חושבת
לא, אין מתכון ללייצר יזם, זה חד משמעית לא, ומי שבסוף יפחד לקפוץ למים, יפחד לקפוץ למים, נקודה. אבל יש כן עניין של לתת role models. אם כל הנשים האלה לא רואות אף אישה שהרשתה לעצמה לעשות את זה, לצורך העניין, אף אישה שלא, הם לא... אותה אישה שצעירה שרוצה לעשות את זה ואומרת לעצמה, ואני גם רוצה ילדים, ואף פעם לא ראתה או לא שמעה על זה שיזמת יכולה לעשות גם ילדים וגם חברה, אפשר. אגב, אני ממליצה.
אז צריך לרגע בהיריון,
כן, ושאגב, בחודש תשיעי להריוני סגרתי עכשיו סיבוב גיוס עם המשקיעים שלי, ואני מסירה בפניהם את הכובע על האמון ועל ה... על ה... על היושר של להגיד, זאת החברה, צריך לתמוך בחברה, והדבר הזה זה דבר שיקרה וזה יעבור, זה לא מחלה, זה לא נשאר לתמיד, אפשר לעשות את זה, ובאמת, כל הכבוד למשקיעים על הדבר הזה. אבל אני חושבת שמאוד חשוב להראות שאפשר לעשות את זה, ושזה קרה, ושאחרים עשו את זה, ושאחרים הצליחו עם זה, ויש כל מיני דוגמאות, יש את אורנה ברי שעשתה סטארט-אפים וילדים בו זמנית, יש את מיכל צור שעשתה את זה, יש הרבה דוגמאות, ושכשפתאום נפגשים איתם ורואים בן אדם בצד השני, ושזה לא איזה אשת ברזל, זה בן אדם אמיתי, עם דם אדום בדיוק כמו של כל האחרים שפועם...
שלי,
את רואה, שלי כחול לגמרי, אבל אני יחידה סגולה.
זה בגלל שאני זה, מהצולה הצרפתית.
אז אני חושבת שזה ההבדל הגדול, שדוגמאות גבריות יש, כולם מכירים אותן, דוגמאות נשיות הרבה יותר קשה לראות אותן ולשמוע עליהן.
בסדר, שאני חושב, אני לא יודע, מי שקצת מסתובב, שם כמו אורנה ברי, זה שם ששומעים עליו.
אבל יש מעטות מאוד, מעטות מאוד שם כאלה, לעומת כמות
ה... ולמי ש... ויעל אלי ש...
נכון. יש
נשים שהצליחו, נשים שבאמת באמת הצליחו בסטארט-אפים שלהם, יש לך 10 אולי, אני נחמדה פה עם 10 נשים שעושות את זה ועוד לא הצליחו, ונקווה כולם ומאחל לכולן שהם יצליחו, יש לך 25-30. זאת אומרת, זה הגיע למצב שיום אחד מישהו אמר לי, אוי, אני הייתי בכנס בהולנד והם דיברו על נשים מנכליות בהייטק והשם שלך הוזכר. אז אחרי השנייה אחת של גאווה לעניין הזה, אני אמרת עצמי, איזה אסון שעד הולנד השם היחיד שמוכן לחשוב עליו זה שלי. זאת אומרת, זה היה צריך להיות משהו שיש כל כך הרבה שזה בכלל לא שלא אישו. זה עדיין אישו.
עצם זה שבכלל מדברים על נשים מנכליות זה אישו, זה אישו.
נכון.
לא, אבל אם אתה, אני אתייחס לשאלה הקודמת שלך, אנחנו דיברנו על הפאנל, אז אני חושבת שגם אם אתה לוקח בחשבון שיש איזשהו שוני מבחינת כמה נשים הם ריסק אברס אולי לעומת גברים, ואני שוב, אין לי שום מידע של ריסרצ' אבל זה אחת ההנחות שעולות, שאולי נשים פחות נוטות לקחת סיכונים וגם לקחת בחשבון את נושא המשפחה, עדיין ההבדל בכמויות, באחוזים, אתה יודע, אנחנו איפשהו ב-0.001% של נשים. אז גם אם תגיד, אוקיי, 7% מתוך הגברים הם מוטי יזמות לצורך העניין, אוקיי? וכל שאר הגברים הם פשוט לא יזמים באופיים. אז בוא נגיד שרק 2% מהנשים הם מוטות יזמות. אנחנו אפילו לא ב-2% האלה. גם אם יש איזה שם פערים מולדים.
אני אשאל עוד שאלה אחרת, ומעניין אם יש לכם נתון כזה. האם זה שונה בתחום הזה לעומת תחומים אחרים?
כן, מאוד.
האם זה שונה בתחום החינוך, לדוגמה?
קודם כל כן, זאת אומרת, יש הרבה יותר, אם אנחנו מדברים על חינוך, על בתי ספר, אז אתה תראה הרבה יותר מנהלות בית ספר. אגב, זאת מחלה ישראלית, זאת אומרת, בחול שמשלמה משכורות נורמליות בבית ספר, אז יש גם גברים במקצוע. אבל כללית, אם תסתכלו על יזמות קטנה יותר, זאת אומרת, להקים את החברה שעושה מניקור פדיקור, את הספר, את מישהי שעושה חנות בגדים, או... תופרת או דברים כאלה, אז יש המון 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 יזמיות בהגדרה הזאת, כי זה כל מיני אנשים שנולדו להם ילדים, פתאום לא יכולות לחזור לעבודה רגילה, מקימות איזה עסק קטן שהן יכולות לאט לאט לנהל אותו בעצמן.
יש לי בבית אחת
לפעמים,
כזאת.
לפעמים זה גם גדל לעסק גדול, אגב.
כן, אבל...
וגם אני חושבת בתחום של ביו, אתה רואה לא, מדיקל דיווייס, אתה רואה לא מעט נשים ש... גם את הפקדות שם כמנכליות, לפאונדרות של חברות, ואגב הייתה לי על זה שיחה עם מישהי לא מזמן עם ליאת מהפורום שלנו, ובאמת ניסינו לפנח איך זה ששם באמת מיוצרות בצורך העניין יותר יזמיות. ואחד הדברים שעלו זה שאת השלב הקריטי בקריירה שלהם הם עוברות באקדמיה. יש שם הרבה נשים שחייבות, זאת אומרת, ממשיכות לתארים של יותר מתקדמים, עושות תואר שני, עושות לפעמים דוקטורט, והשלב הזה של לעשות אותו באקדמיה זה בדיוק השלב של הילדים. ואז יחסית שם, יש להם יותר גמישות עם הזמן שלהם, זה נכון בעצם להתקדם בפאנל שרלוונטי לעולם הביו והמדיקל דיווייסס, ולהגיע לשלב היזמות כשהם כבר עם איזשהו תואר ביד, ששם זה מאוד משמעותי.
אז האם זה בגלל שהתחום הזה הוא תחום תובעני יותר?
אני חושבת שבכל התחום של הביומדיקל צריך לקחת בחשבון עוד אלמנט אחד, שגברים הולכים ללמוד רפואה, מחשבים והנדסה, ונשים הולכות ללמוד כימיה וביולוגיה. אז ברגע שיש לך את הנתון הזה, אז כשאתה רוצה להתקדם במשהו, לפתח משהו בתחום הביולוגיה והכימיה, אז יש לך אחוז מאוד מאוד גבוה של נשים באופן יחסי, וזה מה שקצת מאזן שם את הנתונים, שיש לך פתאום יותר נשים שנכנסות לתחום ההייטק באזורים האלה.
בעדה שלו?
לא, האם זה בגלל שהתחום, התחום שלנו, של סטארט-אפים, הרוב זה תוכנה, בתחום של אינטרנט ומובייל, האם זה תחום שהוא בהגדרה שלו תובעני יותר, ולכן משאיר פחות מקום להתקדמות וליזמות?
תראה, אז אני לא יודעת להגיד על כלל הסטארט-אפים. יש סטארט-אפים שהגישה שלהם היא מאוד חיובית. אני הייתי באחד שהוא כזה ואחד שהוא אחר, ואני יכולה להגיד שבפירוש בתהליך קבלת החלטות, שמעתי שיחת מסדרון שאולי לא הייתי צריכה להיות נוכחת בה, בין המנכ״ל שלי לבין מנהל ה-R&D, שבאותה עת הם החליטו שלא לקחת, לא לזכור אישה, בגלל שהיו לה שני ילדים קטנים. אמרו שזה פשוט מפחיד אותם, והם מעדיפים שלא לזכור אותם. לעומת זאת הייתי בארגון אחר שמאוד בא לקראת נשים ונתן את החופש. אני חושבת שבגדול בעולם הסטארט-אפים, בגלל שיש את התובנות הזאת שצריך עכשיו לסיים גרסה ולהוציא אותה החוצה, וצריך עכשיו לתת מענה לבעיה האמיתית של הלקוח, אז הזמינות היא דבר שהיא מאוד, מאוד חשוב. אז ברגע שהמצב הזה קיים, אישה לא יכולה עכשיו בארבע והתהפך העולם, הילדים שלה עכשיו צריך להוציא אותה מהגן, או במקרה, או לא משנה, או גם גבר, כן? באזור שהוא family oriented, כן? בכלל. זה הופך להיות יותר קשה, כי אתה צריך להיות שם. העבודה שלך יותר תובנית בהגדרה. עכשיו, יש דרכים להתמודד גם עם הדבר הזה, אבל צריך awareness. והשאלה אם awareness הזה קיים, זה נורא תלוי במי היזמים. יש יזמים שהם יוצאים מן הכלל, או יזמיות שמצאות מן הכלל בלהתייחס לנושא הזה. ובכלל, בכל התחום הזה של family oriented, נכון? כי יש עכשיו הרבה יותר גברים שרוצים לבלות זמן עם הילדים שלהם, ולצאת בארבע לקחת אותם מהגן, ולא להיות, אתה יודע, לפגוש אותם פעם ראשונה שהם הולכים לצבא, אלא גם להיות נוכחים בחיים שלהם כשהם קטנים. תורי חברות שיותר טובות בלתת את החופש הזה, וחברות שהן פחות טובות בזה.
אני חושבת שזה דו-כיווני, זאת אומרת, מצד אחד צריך לסכל על החברות, ובצד שני צריך לסכל גם על העובד או עובדת לצורך העניין. אני, בכל הרעיונות עבודה שאני מגייסת אנשים, אני תמיד מסבירה להם שאני מצפה מהם גם לאחריות אישית. זאת אומרת, אני יכולה לספר לכם שביום הולדת 7 של הבן שלי, היו 35 ילדים בחצר, וזה מפעיל, ועוד כל מיני הורים וכן הלאה, וטלפן אליי הלקוח הכי גדול שלי ואמר לי, תקשיבי, או שאת פותרת לי עכשיו את הבעיה, או שאנחנו קמים ועוזבים אותך. ומה לעשות שיש יום הולדת ו35 ילדים, זה לא הזמן ללכת לטפל בדבר הזה. והיום הולדת התנהלה, והבן שלי היה מאושר וכן הלאה. ואני הלכתי, ברחתי לי לאיזה פינה שקטה, ועשיתי שיחת ועידה במשך שעה בשביל להרגיע את הרוחות ולהציל את הלקוח. אני חושבת שיש פה עניין של אחריות אישית, שכן, צריך לקחת הזמן למשפחה, ולהקדיש אותו ולשמור עליו כמה שאפשר, אבל מצד שני צריך גם שאותו עובד, עובדת, יזם, יזמית, ידע שיש סדרי עדיפויות ויש דברים שצריכים להזיז אותם לפעמים מעל המשפחה, ושכולם צריכים לקחת את זה בחשבון.
כי זה מקום ש... לפחות אני בתור יזם, אני... ברור לי שאני מקריב משהו מהמשפחה, וכרגע היא לא... ואתם מרגישים, אתם מרגישות שנשים מוכנות לעשות את זה פחות מאשר גברים?
התשובה היא שחלקן כן. התשובה היא שחלקן כן. מה שמפתיע זה שיש לא מעט נשים שהן מוכנות לעשות את ההקרבה, כי הן עובדות במשרות שהן מאוד תובעניות בחברות גדולות, ועובדות את השעות הארוכות, אבל לא עוברות ליזמות. זאת אומרת, אני רואה היום מספיק נשים שכבר עושות את ההקרבה. אגב, אני לא אומרת אם ההקרבה הזאת היא דבר טוב או רע, כל אחד צריך להחליט לעצמו. אבל בהנחה שיש כבר יותר ויותר נשים שכן מוכנות לעשות את ההקרבה הזאת, עדיין, למה הם לא עושות את זה ביזמות? למה הם עושות את זה בלעבוד עבור חברות אחרות? ויש פה שאלה, למה הם לא עוברות את הקו הזה? כבר יש יותר שמוכנות.
אני בכלל חושב של אישה עם ילדים בכלל עדיף להיות עצמאית.
אני מסכימה איתך במאת האחוזים.
זה במקום שבו כמה, תלוי כמובן באיזה תחום, אבל שאת יכולה לקחת את הזמן שלך בידייך, זה פשוט פותר את התסכול הזה בבת אחת.
נכון.
יש עצמאי כשהיא עובדת לבד בלייפסטייל, ויש עצמאית שמנהלת חברה של 100 אנשים או 1,000 אנשים, וזה עצמאויות שונות.
זה עצמאויות שונות.
זה נכון, אבל בצד שני תמיד יש את המצב שבו כשאתה, אני בתור מנכלית של החברה שלי, אני יכולה לדאוג שפעמיים, שלוש בשבוע, אני אברח לשעתיים באמצע, ואני אבלה את השעתיים האלה עם הילדים שלי בשעות שהם ערים ורוצים לתפקד מולי, ואז אני חוזרת לעבודה או למשרד או מהבית, זה לא משנה כל כך. אנחנו היום חיים בעולם מאוד מחובר, ויש לי את החופש פעולה הזה. עכשיו אני עובדת מול המזרח הרחוק ומול ארצות הברית ודרום אמריקה, ואני צריכה בכל מקרה להיות נוכחת כל כך הרבה שעות, שהשעתיים האלה באמצע שאני גונבת, זה לא נורא, אני אחזיר אותם בריבית דריבית בכל זמן אחר.
וגם מן הסתם, את דואגת שיהיו לך תעודות בארגון, נכון? בעוד
תראו, תמיד
שבועיים, שלושה, צריכה תעודה בארגון.
תראו, אחת הבעיות כשזה ארגון שלך, אז אין חופשות לידה ואין חופש פעולה כזה. זאת אומרת, הארגון בנוי על זה שאני אתן גב הלאה, ואין לי שום כוונה לא לעשות את זה. זאת אומרת, זה נראה לי גם ברור מאליו. אני חושבת שכשהמשקיעים שלך נותנים כזה אמון שסמזים עם כסף בשלב כזה, אוי ובוי אם אני אעיז לא לתת חזרה 180% מהיכולות שלי. יש לי כבר שני ילדים אחרים בבית, זאת אומרת, זה לא מצב חדש בשבילי. הם יודעים שכשאני אומרת להם, זאת עכשיו שיחת עבודה, והם מגיל שנתיים, שלוש בתמונה הזאת כבר, אז הם יודעים שהם צריכים ללכת להשיג את עצמם, ושלא מעניין מה, הם יחכו שאני אגמור את השיחה. זה חינוך אחר, הם רגילים לזה, הם גם יודעים שפעם בחודש אני נוסעת לחול, או פעמיים בחודש לפעמים אני נוסעת לחול, וזה מה יש.
הם גם מבינים שתמורת השקט הזה בשיחת עבודה הם מקבלים את זה.
ברור של שוחד.
זה הזמן שלהם לשחות כל מה שהם רוצים תמורת השיחת עבודה. השקט בשיחת עבודה.
אבל מצד שני, החבר הכי טוב של הבן שלי, כשהוא היה בן 7, הוא אמר לי, כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות כמוך. והכיף של לשמוע שילד קטן יכול להסתכל ולהגיד, אני רוצה להיות כמו האישה הזאת, שהיום אפשר גם לחלום על דוגמאות כאלה. אגב, אני מודה, זה לא היה בגללי, זה היה בגלל שיש לי מלא טלפונים וזה נורא כיף. אבל עדיין זה נחמד.
אבל נראה לי שהפנטזיה מבחינתנו שילדה קטנה תגיד אני רוצה להיות כמוך.
אני לא בטוחה. דווקא גם זה שזה ילד, שילד אין לו יותר את הגישה הזאת של זאת עבודה נשית, זה נורא נורא כיף להרגיש שעשיתי משהו קטן לשנות את העולם לטובה.
כמה נשים מועסקות אצלך בחברה?
תראה, כרגע אנחנו מאוד הצמצמנו בשיאה, החברה הייתה בערך 40% נשים, ראינו 11 איש, זאת אומרת, זה לא כל כך קשה להגיע
לזה. זה משמעותי, יחסית לחברות אחרות.
אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק כמה נשים, אלא השאלה יותר חשובה היא גם איך הגברים מועסקו. למשל, יש לי מישהו שאוהב לגלוש רוח, והוא היה לו ברור שכשיש גלים, כל מה שהוא צריך לעשות בבוקר זה להרים טלפון, להגיד, יש גלים, אני אגיע שעתיים יותר מאוחר.
לא צריך להגיד, הילדים חולים, המאום סגור.
לא צריך תירוצים, לא צריך כלום, לא צריך לנסות לשקר. מבחינתי, כל אחד צריך שיהיה לו זמן לעיסוק שאותו הוא רוצה. אם אני רוצה להשקיע את השעתיים האלה בילדים שלי והוא רוצה בגלים, על הכיפק.
אז בגלישת גלים זה באמת לא בעיה, כי הגלים הטובים הם בבוקר. בגלישת רוח, שהרוח היא בצהריים שם, זה ממש בעיה.
אז שוב, בזה היא לא מתחשבת.
הרעיון הכללי זה שאם אני אבוא לקראת העובדים שלי ויהיה גמישה איתם עם הזמנים שלהם והם יוכלו לעשות את הדברים שהם רוצים, הם יחזירו לי בנאמנות ובאנרגיות ובהרבה מאוד עבודה. אגב, הם עובדים המון שעות, הרבה פעמים מהבית, אני גם זה מאוד מתגמשת איתם, כי אני רוצה לראות תוצאות, וכל עוד התוצאות מגיעות, אני לא נכנסת להם באיזה שעה היית, איפה ומה עשית ועם מי דיברת. ובינתיים התוצאות באמת באמת הוכיחו את עצמן.
אוקיי, אז מה לדעתך הסיבה שבאמת יש יותר נשים או יותר נשים אצלך בחברה?
שברגע שאני אפשרתי לכל אחד למצוא את הצורך שלו, אז אני נתתי להם לגיטימציה לעבוד בתנאים שאולי במצב אחר הם לא היו בוחרות לעשות את זה.
אני מנסה לדמיין את עצמי.
אבל לא עשית איזושהי העדפה מתקנת.
לא, לא, לא. אני לקחתי אנשים לפי היכולות. אני יכולה להגיד יותר מזה. אם אישה הייתה באה ואומרת לי, אני בשלוש הולכת לראות הילדים שלי, והעולם מתהפך, לא מעניין אותי כלום, אני הולכת לראות הילדים שלי, יש מצב שלא הייתי מעסיקה אותה. בגלל הגישה, לא בגלל השעה. אני צריכה שהבן אדם מולי יגיד, יש לי תחביבים, יש לי ילדים, יש לי מה שזה לא יהיה, אבל אני מצד שני, אני לוקח אחריות על התחום הספציפי שלי. אני חברה קטנה, כל אחד יש לו תחום אחריות, והוא צריך לקחת אותו כתחום אחריות שלו. אני תמיד אומרת, אני לא מוכנה להיות השוטרת. ביום שאני צריכה להתחיל להיות שוטרת, בזה נגמרת ההעסקה שלכם אצלי. אתם צריכים להיות השוטרים של עצמכם, לדעת שאתם נתתם 100% מעצמכם ודאגתם לאחריות על התחום שלכם. בתוך התחום הזה, יש לי אחד שרצה לעבור במקביל הכשרה להיות מורה ליוגה, על הכיפה, כי נהייתה מורה ליוגה. ואני מפרגנת, אבל היא עשתה את כל העבודה שהייתה צריכה לעשות. וזה הסיבה שאני חושבת שכל אחד יכול לבוא לעבוד, בידיעה שיכבדו את הרצונות שלו, אבל שהוא ייתן הכל מעצמו גם בשביל החברה. זה צריך להיות דו-כיווני.
אם הייתי צריך לאמר, אז נגיד שאני הייתי אישה והייתי בא להתראיין אצלך, אז הייתה לי תחושה הרבה יותר מרגיעה של פה זה בסדר להיות אישה. כאילו, המנכ"לית פה אישה, פה זה בסדר, פה אני יכולה לראות את הילדים לפני שהם הולכים
אישה. זה מעניין שאתה אומר את זה, בגלל שמצד שני אני חושבת שבודדים המשקיעים ששואלים גבר, אבל איך זה לעבוד בשביל גבר? ולעומת זאת, כשהלכתי לגייס כסף, כמות האנשים שאמרו לי, כן, אבל איך זה יהיה לעבוד בשביל אישה, שזאת שאלה כל כך לא לגיטימית, אבל כמות האנשים ששאלו אותה היא פשוט לא תאמן.
כן.
אוקיי, אז לקראת סיום, בואו רק נסכם על הפורום יזמיות. אז דיברתם על מפגשים פעם בכמה שבועות?
נכון, אז שישה שבועות. נחזור אולי לכמה פעילויות שיש לנו. אנחנו למעשה הרחבנו את הפעילות, התחלנו באמת במפגשי נטוורקינג, שהמטרה שלהם באמת לאשר אנשים בעולם הזה להכיר אחת את השנייה ולייצר איזשהו נטוורק אלטרנטיבי אולי למה שיש לגברים שמגיעים, אתה יודע, מאותה יחידה בצבא. באותו זמן אנחנו גם מנסות לעשות עבודה עם מוסדות אקדמיים, ככה שיצרנו קשר עם תוכניות יזמות, גם של אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ, ועשינו ועדת היגוי, שבסופה הגענו להחלטה להתחיל לעבוד ביחד כדי לשלב רול מודלס נשיים בתוך תוכניות הלימוד ממש.
אוקיי, כלומר נשים יזמיות מהתעשייה מגיעות לאוניברסיטאות?
לפני 10 שנים שאני הייתי למדתי באוניברסיטת ירושלים, ואני מזכירה פה את הגיל שלי.
שיכולת להיות התודעית.
אז באמת כל המרצים שלי הם מרצים גברים, לא הייתה שם אישה אחת שהרצתה. אבל אני חושבת שיש בזה איזשהו מסר שהוא לא המסר הנכון שאתה רוצה להעביר, אם אתה רוצה שגם בקהל שלך שוב באותו פאנל שיבטחו לך גם נשים. אז בסך הכל אנחנו נסות עם צודרך לשלב גם רול מודלס נשים בתוך התוכניות האלה. ומעבר זה, אנחנו יש לנו שיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים, שיצרנו כבר קשר עם ארגון מאוד גדול, מי שמכיר את העולם הזה יודע, זה בשם Springboards, שעוזר לאנשים להיערך או להתכונן לגיוס כספים, ויש ארגון בשם Women to Work, שפונה באמת לקהל היותר צעיר. זאת אומרת שיש לנו מסוגלים באמת להרחיב את הנטוורק מעבר לגבולות המדינה, כדי באמת להיות מסוגלים לתת מענה לכל הצרכים של היזמיות שלנו.
מה מספר משתתפים ממוצע בפגישות שאתם עושים?
בדרך כלל זה הולך וגדל, במפגש האחרון היינו 40.
אוקיי, ואם רוצים למצוא אתכם?
meetup.com יזמיות.
נכון, אז meetup.com/יזמיות.
אוקיי, נוסיף לינק אצלנו.
תרשמו את הדומיין. תעשו את זה יזמיות.
יש לי דומיין, אני סתם לא התפניתי בשביל לסדר אותו, אבל כן, כן,
נצחה. אוקיי, מעולה, אז למעשה נשים איזה יזמיות צעירות שרוצות ללמוד או שצריכות יצא, אז יצא אתכם קשר ומגיעת לפגישות.
נכון, וגם כל המאזינים שלנו, שיש להם חברות, נשים, אחיות, דודות, שבעולם הזה...
בנות, ילדות.
ילדות, כן, שבעולם הזה של הטכנולוגיה, ואנחנו נשמח מאוד שיספרו להם על זה, וככה ישגרו אותם לעברנו, אנחנו צריכים...
יש לפעמים דברים בפגישות? כן.
האמת היא שיש הרבה רצון לגברים לבוא לפגישות, ואני גם אעשה עם מפגשים שהם משולבים, אתה יודע, זה רק בתחילת הדרך, עוד יש לנו הרבה פעילויות לעשות, אבל אחת המטרות היא לשלב באמת את הנטוורק, להגיע למצב שיותר נשים מגיעות לתק אביב, שיותר נשים מגיעות לכל המפגשים, זאת אומרת, אנחנו מאוד בעד גברים, שלא נביאו
את המסר, לא נכון. כן, שלא יהיה הבנות, זה בכלל לא ארגון... פמיניסטי במובן של הפמיניזם של שנות ה-90 של על חשבון משהו אחר. זה מאוד ארגון שמאוד מאמין שכל אחד צריך לעשות את הפמיניזם שלו בצורה שלו, אם זה עם משפחה או בלי משפחה, אם זה, זאת אומרת, לא מדובר על לקרוא לכל העצמים בלשון נקבה או שום דבר כזה. זה פשוט שכל אחד תוכל לעשות מה שהיא רוצה בלי שזה שהיא אישה ישפיע בדרך זו או אחרת על עצם קבלת ההחלטות שלה או של האחרים.
אני חייבת להגיד שבכלל בתעשייה, גם מיזמים, הנה ממכם, שחשבתם שזה נושא ראוי בשביל לערוך עליו פודקאסט, ובכלל מנשים קולגות שלי מהתעשייה, מעולם הוויסי, פנו עליי הרבה שותפים דווקא גברים בקרנות, מתוך באמת רצון לעזור, ושרק ככה נגיד מילה ונגיד מה אפשר לעשות. יש הרבה אנשים טובים שמחוץ שרוצים לתת יד, אז אני חושבת שזה נושא שהוא כזה נוגע לכולם, כי בסוף לכולם יש אישה או אחות או משהו יודע מה ש...
או כסף לשים על סטארט-אפים.
אוקיי, למשל.
טוב, היה פודקאסט מאוד נחמדה.
פודקאסט. טוב, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.